היום יום שני, פרשת בשלח, בוקר טוב, שלום וברכה לכולם. אז אחרי שבני ישראל יוצאים ביד רמה, נושאים בני ישראל את עיניהם והגלגל מתהפך. הנה מצרים נוסע אחריהם. מי נוסע? כל סוס, רכב, פרעו ופרשיו וחילו, על פי החירות, לפני בעל צפון. כמה המקום קשה, בעל צפון, אומרים חזל, זה המקום של שיא המצריות, של העבודה זרה המצרית, של הכוח. פרעו הקריב, מצרים נוסע אחריהם בלב אחד, כאיש אחד. ומהי התגובה? עוד מעט תבון התגובות קשות. עוד מעט תבון השאלות קשות. יבואו בני ישראל ויאמרו אל משה, מבלי אין קברים במצרים, מה זאת עשית לנו? טוב לנו עבוד את מצרים ממותינו במדבר. תבון השאלות. אולי גם נתחלק לכיתות כיתות ונשאל שאלות שאלות. אבל מהי התגובה הראשונה? התגובה כמעט הספונטנית. התגובה המיידית שיוצאת מבני ישראל ברגע הקשה הזה של ויראו מאוד. הנה מצרים נוסע אחריהם ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. הצעקה הזו, התפילה הזאת, מעומק הלב, היא התגובה הפותחת. התורה היא נצחית. היא בוודאי באה ללמד אותנו גם פה, גם על עכשיו, גם על היום, גם על הרגע. רש"י אומר כאן תוספת שנראית קטנה, נראית על פני השולית. ועיון בדברים של רש"י, והפעם אני מבקש לעשות את זה מתוך תורתו של הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו, בשיחה מופלאה. אני חושב ששופך כאן אור גדול על הסיפור, אבל שופך גם אור גדול לחיים, למציאות, למחשבות עמוקות מאוד בעבודתנו, גם כשמצרים רודף אחרינו. גם כשנדמה לנו שכבר אנחנו ביד רמה, ואז עוד מכה. לפעמים המכה שבאה אחרי כשנדמה לך שאתה כבר אחרי היד הרמה, היא קשה הרבה יותר. רש"י מוסיף אם כן על המילים ויצעקו בני ישראל אל השם, את המילים הבאות. תפסו אומנות אבותם. הוא לא מסביר את המילה ויצעקו ויתפללו, אלא תפסו אומנות אבותם. ומהי אומנות אבותם? הוא מזכיר, באברהם אבותם הכוונה היא האבות עצמם, לא רק באופן כללי האבות, שלושת האבות. באברהם הוא אומר אל המקום אשר עמד שם. מה שמתייחס פה, למקום שבו אברהם מגיע אחרי הפיכתה של סדום, והוא משקיף ורואה את סדום ומגיע אל המקום אשר עמד שם. חז"ל לומדים ששם תיקן אברהם תפילת שחרית. ביצחק לסוח בשדה, אז הוא רואה את רבקה מגיעה עם מורחת הגמלים, וחז"ל לומדים ששם הוא תיקן מנחה. ביעקב ויפגע במקום, אז הלומדים ששם בסולם בבית אל הוא מתקן תפילת ערבית. מה הוסיף רש"י? מדוע הצורך בכלל במושג הזה של תפסו אומנות אבותם בידם, בכלל מדוע לפרש את כל הפסוק הזה? האם לא מובן מאליו שויצעקו בני ישראל אל השם, כמו בכל מקום פירושו להתפלל? האמת, כך אומר הרבי בשיחה כאן, ניתן ללמוד פה לימוד גדול מאוד מאוד. התפילה על פניה נראית כאן מכל כיוון מאוד מאוד משונה, כמעט מיותרת, אולי מיותרת לגמרי. הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לבני ישראל שהיציאה ממצרים תביא אותם לארץ ישראל. אעלה אתכם מעוני מצרים, ואנחנו יודעים שהם מאמינים. ויאמן העם, ויקוד, וישתחוו, ובזכות האמונה הזו הם נגאלים, והאמונה הזו היא זו שמביאה אותם לכל היציאה הזו. זה עם שבאמונה אדירה ישב רק לפני ימים בודדים בליל הסדר, כשמצרים עדיין קיימת עוד לפני מכת בכורות, עם מותניכם חגורים ונעליכם ורגליכם, והוא מתכונן כל כולו לצאת למצרים. זה עם שלקח את השה ושחט אותו לעיני המצרים. זה עם שקשר את השה 4 ימים את אלוהי מצרים לעיני כל מצרים. הם ודאי מאמינים. או ממה נפשך? אם הם מאמינים בקדוש ברוך הוא, מה הצורך בתפילה עכשיו? הוא הבטיח לקחת אותם. רגע קשה. מה התפילה? מה הצעקה? אם לא מאמינים חלילה, אם הספיקות כבר מחרסמות, אז מה תעזור התפילה? לשם מהי התפילה? אם אני לא מאמין, אז מה המקום להתפלל בכלל? על זה אומר רש"י, תפסו אומנות אבותם בידם. מתי קוראים לתפילה אומנות? אומנות זה אומנות. אומנות פירושה מלאכה. אם נותנים כלי לאומן, נותנים כלי לבעל מלאכה, כדי שיעשה את מלאכתו. אבל זו לא סתם מלאכה. לרבי שמעון בר יוחאי הייתה תורתם אומנותם. הכוונה באומנות היא דבר שהאדם עוסק בו תמיד. לא רק במקרה, לא רק מפני שאני צריך לתקוע מסמר בקיר כדי לשים תמונה, אני לא הופך לאומן על ידי זה. אומן זה מי שזהו עיסוקו התמידי. תפסו אומנות אבותם בידם, בא ללמד אותנו יסוד אדיר. יש מצב שאתה מתפלל כי יש צרה. אתה מתפלל כי יש איזשהו צורך. אבל אומנות האבות, אברהם, יצחק ויעקב, שאנחנו בני ישראל קיבלנו ב-DNA מאבותינו, היא שהתפילה אצלם הייתה אומנות. זה לא בא רק כאשר היה צורך. זאת הסיבה שהדוגמאות שמביא רש"י אינן דוגמאות שהיינו מצפים להם. האבות התפללו, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. האבות התפללו וביקשו ברגעים קשים מאוד, ויאתר יצחק להשם לנוכח אשתו. אברהם התפלל על סדום. כל הדוגמאות האלה לא הובאו. אתם יודעים למה? אומר הרבי, הדוגמאות האלה לא הובאו, כי כמו שכאן הדוגמה היא לא מתאימה לזה. מפני שגם כאן בני ישראל לא מתפללים כי יש צרה. הם מאמינים. וכשהם מתפללים, הם מתפללים כי זה טבעי להם להתפלל. הם מתפללים לא מפני שיש איזשהו צורך להתפלל, הם מתפללים מפני שהדבר הטבעי הזה, אומנות אבותם בידם. יכול אדם להתפלל רק ברגעים מסוימים, אבל הדבר הזה לא תמיד יחזיק מעמד. יכול אדם ללמוד, כי הוא צריך לדעת. אבל העבודה הזו לא תחזיק מעמד, אם זאת לא האומנות שלו. דווקא במקום הזה שבו בני ישראל הולכים עוד רגע לגלות ברגעים קשים, בשאלות קשות, בדברים שנראים אולי כאילו בעקבות זה שהם רואים את הקושי כהתעוננות וכנפילה, ובוא נחזור למצרים, דווקא ברגע הזה מופיע לפני כן כמעט באינסטינקט ה-DNA שלנו. התפילה אצל יהודי היא פשוט ירושה. זאת אומנות האבות שחדרה אלינו. לפעמים כשאתה רואה יהודי, ונדמה לך שמה בכלל שייך לדבר בו, איתו, לגביו, מה שייך לעורר אותו לתפילה, לתורה? לפעמים גם כשאתה מסתכל במראה ואומר, אולי גם אתה עכשיו במצב של מה שייך לעורר פה תפילה, אולי זאת התורה שבאה ללמד אותנו כאן, התורה הנצחית שלנו. ופרעו יקריב, ובני ישראל היוצאים ביד רמה, עוד לפני שנכנסים לדיונים הריאליים ומתחלקים לכיתות ולהצעות הפוליטיות והמדיניות. קודם כל, מוציאים מתוכם את אומנות אבותם. זאת האומנות. זהו העיסוק התמידי. זהו הטבע הכי פנימי של אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, שהורישו לאבותינו שעמדו על ים סוף, שהורישו גם לנו, לכל אחת ואחד מאיתנו. אומנות אבותינו בידינו. כימי צאתנו מארץ מצרים, גם אלינו, נוכל לקחת גם מהפרשה הזאת את ההוראה הזאת למעשה. הלוואי ונזכה לגלות באמת עד כמה אנחנו תופסים כולנו כולנו את אומנות אבותינו בידינו. יום טוב עלינו ועל כל ישראל.